שלום, שלום, טליה, מה נשמע?
שלום, עידן, מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור. אנחנו מקליטים את הפרק הזה כשאנחנו רגע לפני משחק כדורסל ביורוליג בין מכבי תל אביב לצסקה מוסקבה. עכשיו,
די!
זה לא נושא, כן, זה לא נושא הפודקאסט שלנו, אבל אין מה לעשות, זה בונבוניירה בפני עצמה.
אוי, ממש.
מכיוון שזה לא רק הניצחון ההיסטורי על צסקה בוירטון, בזמנו, ב-77, אלא זה גם בראשית שנות ה-90, השידור הראשון של הטלוויזיה הישראלית ממוסקבה, כאשר יורם ארבל שידר את זה וביקשו מהאנשים, אורי לוי ביקש מהאנשים לחבות את החשמל ואת המזגנים, כי חברת החשמל תוכל לקרוס.
לא, לקרוס. לא נכון.
כן, זה היה סיפור. סיפור מאוד, מאוד ידוע.
וואו.
ואורי לוי שידר את המשחק במוסקבה, ויואב טוקר עשה כתבה, הגיע מפריז במיוחד, כדי, את יודעת, לעשות כתבה צבע על כל מה שנעשה שם. וואו. וזה באמת היה ממש לחצות את מסך הברזל כולו. וזה היה אחד הרגעים שלדעתי הרבה אנשים זוכרים. צסקה בשנים ההם של התפרקות ברית המועצות, הייתה קבוצה מאוד מסכנה, כן. לפרקים גם לא היו למאמצים, המצב הכלכלי היה בחירה, אבל בסופו של עניין הדברים הסתדרו, וצסקה היא אחת החזקות ביבשת, חזרה להיות מה שהיא, וכן, זה היה באמת מאוד מאוד היסטורי. אז
אני ראיתי אותם, את צסקה, באמת שאני ראיתי אותם גם במשחק של היורוליג ממש לפני הקורונה בברצלונה, הם שיחקו נגד ברצלונה, וזה היה, כשהציעו לי את הכרטיס הזה על הפרקט, ואני אוהבת כדורסל, אבל לא יצא לי באמת לצפות בו הרבה, אבל אמרתי, יו, צסקה, זה כל כך, באמת זה בונבוניירי, ואני כמובן ישבתי שם עם כל מיני בכירים מהנהלה של ברצלונה, ונורא רציתי שצסקה תנצח, כאילו זה היה ממש מצחיק, כי לא היה לי נעים, אבל הרגשתי ש לפחות אם זה לא קבוצה ישראלית, ואני כידוע לא אוהדת מכבי, אבל איפשהו בשנות ה-80, אני מודה שמכבי תל אביב של פעם, שהיא לא הייתה בעיניי מכבי תל אביב בכדורסל, זה היה פשוט אירוע שממש ממש ממש הקפדנו לראות אותו בבית, למרות שאבא שלי אוהד הפועל, וכמובן לא ממש רוצה שהיא תנצח תמיד, אבל אני זוכרת שסבתא שלי הייתה צופה במשחקים של מכבי, זה היה ביום חמישי בערב, והנה אנחנו מקליטים את התוכנית באמת ביום חמישי בערב, זה ממש היסטוריה. אני זוכרת שפעם הייתי צריכה להתקשר לאיזו חברה בטלפון קווי, יש לומר, כדי לקחת שיעורי בית, שלא הייתי בבית ספר, ונזף בי אבא שלה שלא מתקשרים בערב בשעות האלה כשיש משחק בחמישי, לא שכח את זה אף פעם. זה היה פשוט מדורת שבט.
כן, אז אני רוצה לחדד את התאריך, 12 בינואר 1989, זה היה אז בית הגמר של גביע אירופה לאלופות, מה שברבות הימים הפך ליורוליג. מכבי מנצחת במוסקבה, 97-92, אבל הסיפור היה שזה כאמור ניצחון ראשון לקבוצה ישראלית במוסקבה על אלופת ברית המועצות. קן ברלו, איזה שם מהילדות, קן ברלו, סיים שם עם 23 נקודות, והסיפור הגדול היה ביציעים. רוב האוהדים היו יהודים שהגיעו מכל רחבי ברית המועצות, כן. על מנת לחסות בקבוצה של צביק אשרף, דגלי ישראל הולפו, כן. באולם, היה קשה לעצור את ההתרגשות, וכן, זה מה שהיה אז, 1989.
כן.
זה לא היום לפני, כי אנחנו רק בנובמבר, אבל אפרופו היום לפני, מצאת דברים אחרים.
כן.
בתאריך גם 11 בנובמבר, 11 ל-11.
אני רוצה להחזיר אותך, אני רוצה לספר לך על מסיבת החזירים, שהתקיימה בתאריך הזה בשנת 1971, 50 שנה. זה לא בדיוק מה שאתה חושב זה. ארבעה חתנים, ארבעה חזירים, ארבעת החזירים הצלויים, זיכרונם לברכה, מסתובבים על שיפוד במרכז השמחה, להזכיר לך, אנחנו עוברים על 1971. כשארבעת חתני השמחה ייבדלו לחיים ארוכים, משיקים כוסית של ברכה, משמאל לימין, רפי נלסון, בן 41, שלמה אשרוב, 45, רודי גרינברג, בן 40, וליאון רז, בן 50, פחות או יותר בגיל שלנו, ואז רואים פה את שאול ויצמן, בנו של אייזר ויצמן, מזוקן, מפזז בדביקות, בריקוד סוער, לאחר שנסע מעל הבאר, נאום חוצב לעבוד בשבח המחותנים, וזה קרה, כל זה קרה בכפר של רפי נלסון, 4 קרבים, 4 חזירים ו-300 אורחים, בילו לילה סוער באילת. שם, באווירה כפרית שלווה, מסביב לארבעת החזירים הנצלים במרכז, ישבו ארבעת החתנים ומאות אורחיהם, ביניהם שאול, בנו של עזר ויצמן, המנתח הפלסטי, סגן אלוף דוקטור עמי גלעדי, העיתונאים דן בן אמוץ, לא חשבנו אחרת, ומוטקה ארציאלי, והבמאי, בעל האוסקר, בוב, צייד, בודד, הוא הלב, מלר. וחגגו עד עלות השחר את שמחת העקרבים. כן, וגם הייתה שם ההולנדית השופעת, אינגריד אנדר, הולנדית טיפוסית, וואה. בלונדית, בעלת תווים, ארים קלאסיים וחזה אדיר ממדים. אינגריד בת ה-18,
הם לא אמרו דדנית? לא, הם לא הגיעו
לכלל. לא, הם לא הגיעו. היא ביתו של נשיא חברת הנפט ההולנדי של באילת, היא עובדת כסייסת של כפר הנופש, ומדי בוקר היא יוצאת לשחייה בים עם אחד מוסוסיו של רפי נלסון.
סייסת, כן, זה מטפלת
בסוסים. סייסת, כן, אז הנה רואים גם את זאב קייס, נשיא חברת התעופה אולימפיק מרקד. רואים את שולי, הברמנית של הכפר של רפי נלסון בויקיני קטן, ומריה, בת לוייתו של המסעדן התל אביבי, ג'קי רונן, ניסתה בתחילת הערב לעודד את הבדואים לרקוד עימה, וכן, זאת הייתה מסיבת החתונה, מסיבת החזירים. מה שלא הבנתי, איפה האנשים? האם זה המסיבת הרווקים, או שזו החתונה עצמה? כי איפה האנשים?
איי, איי, איי. את יודעת שכשאת מביאה, אני אסביר, מה שקורה זה שטליה מביאה את העיתונים, היא הולכת לכותרות שחושבת שראויות לשידור, ואז אני הולך למדור הרכילות.
כן.
כי זה מה שאני אוהב. אז הנה, שים לב לידיעה הבאה. פעם, לפני שנה או משהו, אנחנו ב-11 בנובמבר 71, כן? שימו לב, מתוך העולם הזה. פעם לפני שנה או משהו, חלתה הקריינית דליה מזור. ומי קפץ ברגע האחרון למלא את מקומה, נכון? דן כנר, הוא בדיוק כמו באגדות, הוא הצליח לשבוט את לב הקהל. עכשיו הם עושים חלטורות, באלף, חלטורות, כן?
חלטורות.
ביחד. כן, לפני שבועיים מלכו יחד, אחרי ערב ראיונות משותף בנתניה, לאכול סטייק בסטייקייה. ראו אותם. מאז נפוצה שמועת שו עקשנית שמתנהל ביניהם רומן.
וואו.
שיחוק. כן.
וואו.
חכי, יש לנו עוד דברים כאן. למשל, מסיבת יום ההולדת ה-25 של מנחם שלומיק של חדווה זילברמן, שערכו לו גלי צהל. את חושבת שביום הולדתי 40 גלי צהל יערכו לי מסיבת יום הולדת?
יש מצב, יש מצב. זה אוטוטו, נכון?
כן. אז שלומיק סיפר במסיבה, כלומר זילברמן, על הפיכתו מנער עירוני אלגנטי לחבר מן השורה בלהקת הנחל, קרי סיפור מהצבא, כשהופיע לבחינה ענוב עניבה, היה הדבר הראשון שאמרו לו הבוחנים, חנן גולדבלט ואי רוזנבלום, הורד את העניבה, אמר זילברמן, או שאנחנו מהדקים אותה עליך.
וואו.
באותה מסיבה, ערך מנחם את סגן אלוף איצ'ה, שהיה קצין החינוך של הלהקה, בזמן שמנחם היה חבר בה. איצ'ה סיפר שבזמן מלחמת ששת הימים, חנתה הלהקה ברפיח, ובבוקר מצא את מנחם יורה בקלצ'ניקוב לכיוון בו היו המצרים. אבל מנחם אמר לו איצ'ה, למה אתה יורה? הרי המצרים כבר בצד השני של התעלה. אתה רואה שזה עוזר, השיב לו זילברמן. טוב, אלה בדיחות הקרש שהיו שם.
כן, זה בדיחות קרש, כן.
כן, אבל כן, כל מיני דברים ואנשים. או, הנה, יש שם שרק אנשים ש... נולדו שגדלו באייטיז מכירים, שימון טסלר, זוכרת?
כן, בטח.
היה קריין במבט. אז הנה, רכז המערכת המתפטר של מחלקת החדשות בטלוויזיה, שימון טסלר, על הנהלת הטלוויזיה, נקודותיים, ציטוט. 3 שנים המעלית מתקלקלת ופועלת לסירוגין, ושירותי המזנון הם מתחת לכל ביקורת. אפילו את זה הנהלת הטלוויזיה כנראה אינה מסוגלת להסדיר בלי שתקום ועדת חקירה ממלכתית לבירור העניינים בטלוויזיה. תראי, את שמה לב שבסוף מדורי הרכילות עסקו כמעט כל הזמן
כן.
באותו דבר.
כן.
כמעט כל הזמן.
כמעט. אתה יודע, איך לדוג גבר? לא שאתה צריך לדעת איך לדוג גבר, אבל מסתבר שזאת הייתה פרסומת לגיטימית ב-1971. רואים אישה יושבת עם חכה ומשהו מאוד ארוך ועגול, ואז למטה, תני לגבר שלך את הסיגרים ההולנדים באיכות מעולה. אג'יו, מבחר גדלים וסוגים להנאה מלאה. זה פשוט מדהים, באמת, זה פשוט מדהים אותי שזה היה שאת הייתה פרסומת לגיטימית. אתה זוכרת לילי אבידן, אנחנו דיברנו עליה פה הרבה, היא כוכבת כן, העולם בדיוק. הזה, אז פה יש לה, ותמיד שערוריות על גבי שערוריות, והאמת שהיא הופיעה דווקא בגיליונות מאוחרים יותר של העולם הזה, אבל הנה, בגיליון של 1971, אשתו של דוד אבידן מספרת מדוע נפרדה מבעלה אחרי שנה, רואים אותה כמובן חשופת חזה, פרונטלי, לא, אפילו מסתירה את זה, לא היו לי די גברים, היא כותבת, נולדתי, והיא כותבת את זה ממש כמו טור, כמו חנה מרון, נולדתי בחדרה לפני 23 שנה, עם את הרופאה, בלה בלה, הצרה בנישואי הראשונים הייתה, שככל שנשיותי התעוררה, גבריותו נרדמה, היא מספרת שהייתה בתולה עד גיל 19, ופשוט מעולם לא הייתי בתוסבכת, התחתנתי בגיל 19 עם בתולים והכל, במשך שנה היה לי בקושי גבר אחד, ואבידן הגיע בזמן המתאים, אז היא מספרת, ואפילו יש פה תמונה שלהם מליל הכלולות, שהיא שוכבת עליו, היא עושה לו מסאז' לילי ודוד אבידן
כן,
אחר החופה.
כן, היא ממש רוכבת עליו.
היא רוכבת עליו, כן, ואז היא כנראה, היא מסבירה שהיא לא, היא לא לוקחת סמים, היא מצליחה להגיע למעלה גם בלי סמים, אני בוהמית, חיה לא לפי שעון, אוהבת לכתוב שירים, אך איני מורדת, אולי זה שאני נורמלית, עושה אותי ללא נורמלית בעיני אחרים, ממש ממש נורמלית, אני לא מוכנה להיראות תמיד על מנת צהל או מדונה ישראלית, אך הטבעיות שלי לא הופכת אותי לזולה. היא בעצם, מה שהיא אמרה זה שהיא כאילו הייתה פשוט בתולה והיה לו הגבר הראשון ורצתה יותר. ועכשיו כקונטרה באותו טור, עונה לה דוד אבידן, אולי ניסויים זה לא בשבילי, נתבקשתי על ידי העולם הזה, זה פשוט מדהים שהכל בחוץ, כאילו, אחים שלי, תרימו טלפון, דברו. נתבקשתי על ידי העולם הזה להגיב בשורות אחדות על וידוי המפתיע של לילי, ואני עושה זאת בצער וללא חמדה. אחרי הכל לא, אני נקטתי יוזמה פרסומית זו, זה כנראה הגיע על זה. היא, כן, היא, כנראה, זה חלק מהאקט הפרסומי שלה. אינני יודע אם או באיזה מידה אני באמת מחשב אלקטרוני, אבל אם אני כזה, בקיצור, הוא כנראה, הוא אומר, אני כנראה לא באמת בנוי לנישואים, אבל מניסיון, ובאמת בגלל שכבר הגענו לעוד כתבות על לילי אבידן, היא בסוף התפרסמה, היא הפכה להיות סוג של נערת זוהר, הייתה כבר כמה פעמים על השערים של העולם הזה. חיים במחיצת אישה אחת, הוא אומר, גרמו לי דאגה דומה, ודאגתי זו הדאיגה את לילי יותר מדאגתה שלה. לילי מודה שהצלחתי לשחרר אותה מבחינות רבות, כן, ביקעת את בתוליה. אחת התוצאות לכך הייתה למשל התנהגותה חופשית למופת לפני המשרתה בקטעים, שמניסיוני המקצועי אני יודע כמה קשה לבצעם באורך משכנע. לילי זקוקה לתשומת לב בלתי מוגבלת, והחיים אינם זירת צילומים. וואו.
מה שאני לא מבין זה מה היא חשבה לעצמה כאשר היא הצטלמה ברום לעולם הזה. אני מכיר מעט מאוד, אני לא מכיר בכלל נשים שהיו רוצות להצטלם היום בעירום ולא
כאילו שם. אני חושבת שזאת הייתה המטרה שלה, להיות סוג של נערת זוהר. גם הניסויים אולי בגיל צעיר עם אחד הגברים שנחשבו הכי בברנג'ה. ואתה יודע, בסופו של דבר, זו לא פעם ראשונה שהיא יוצאת בכל מיני הצהרות כאלה, כנראה מבלי לדבר איתו קודם או משהו כזה, אבל עובדה שהיא מקבלת פה כמעט 3 עמודים של כתבה. אתה ראית את הכתבה,
בשבילנו... דוקרב בשמש.
לא, דווקא לא. דווקא אני רציתי לקחת אותך על מה באמת נטוש המאבק בטלוויזיה, הטלוויזיה עם ביצים.
ודאי, ואני חשבתי שזה הולך לשעמם את כולם. אבל כן, יש פה חתיכת דבר, אני מוכן לחזור לזה מיד. קרבות רוממה, אי שם בראשית שנות ה-70, מדהים, דן שילון היה אז צעיר ממני היום בשמונה שנים. כאילו, תחשבי, בגיל 31 הוא התפטר מרשות מחלקת החדשות. אבל שימי לב, המבט הגנוז.
כן, נדע. ככה
היה צריכה להיראות מבט לחדשות בטלוויזיה החל מיום ראשון השבוע. שני קריינים, דניאל פר ויאיר אלוני, מקריינים את החדשות על רקע מפת תבליט של ישראל ושל כדור הארץ, כששני מסכי טלוויזיה שונים קבועים בתפאורה שמאחוריהם, התוכנית במתכונתה החדשה לא שודרה בגלל המשבר שפרץ, ויש כל כך הרבה בעיות שם בטלוויזיה. הנה למשל, אני אביא קטע. כדי להבין כיצד התדרדרו העניינים בטלוויזיה, וכיצד הפכה מחלקת החדשות לספקית חדשות, במקום לדווח עליהם, יש צריך להיכנס למבנה העדין והמסובך של הנהלת הטלוויזיה.
כן.
והם מדברים שם על רשות השידור שמורכבת מהמליאה, הוועד המנהל והיושב ראש.
כן.
והגוף המבצע בראשו עומד מנכ״ל. העורך הראשי הוא המנכ״ל וכו' וכו'. אגב, גם היום בתאגיד יש את המועצה, מועצת התאגיד, אבל זהו, אין מעבר לזה.
כן.
ויש שם הקפדה על אנשים ש... ברובם הם גם אנשי מקצוע ונציגי ציבור. בקיצור, תשמעי, הבלגן שם הוא כזה שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל.
כן.
אבל הנה, דן שילון, המנהל המתפטר של מחלקת החדשות, העיד באספת עובדים שנתקיימה ביום ג' שעבר בבית הגרון בירושלים, כי אלמוג, זה מנכ״ל רשות השידור באותה עת, פיקח אישית על הנעשה במחלקה פיקוח צמוד ביותר. מדי בוקר היה מקבל את לוח האירועים, ולמעשה ממש השתלט להם על המהדורה. והוא ניצל את ההזדמנות, הוא בדק מה קורה בכתבה זו או אחרת, היה שואל מה יש בכתבה, איך היא נעשתה. שילון, שזכה בפרס השידור הטוב ביותר ממלחמת ששת הימים, את ידעת שיש דבר כזה?
לא, לא.
אז מלחמה בכלל.
לא.
כלומר, מלחמה הייתה, לא הייתה אז טלוויזיה. לא הייתה אז טלוויזיה. זו הייתה כתבת רדיו שהוא עברה מזחלם בעת שהופגז ברמת הגולן.
כן.
למרות שהוא לא ראה, כן, וכולי. וגם מוזכר כאן דן רביב שעלה לכותרות בשנה האחרונה אחרי שכאילו הוא דיווח על ההסכם בנתניהו לרעייתו. זוכרת שהוא מצא איזה מישהו שהכיר, איזה ידיד שלו, ממש, זה כבר היה לפני שנה או שנתיים.
כן.
אבל בכל אופן, תראי, שילון אז התפטר וכולי, היו שם שמות, יורם רונן, טוב, בואי לא נשעמם את מה זה.
כן, לא, אבל אתה ידעת?
נלך אולי.
כן, אתה ידעת שגאולה נוני הייתה נשואה 4 פעמים?
לא, אבל הספיקה הרבה.
אבל כתוב, מתנת חתונה מקורית קיבלה גאולה נוני מהפזמונאי אבי קורן, זכרונו לברכה שלומר, מגנט גדול, זה כדי שתשמרי על בעלך, כתב אבי והוסיף. החתונה הראשונה שלך הייתה באולם, השנייה בדיסקוטק, השלישית במסעדה, אני מקווה שהרביעית לא תיארך בקיוסק. אז אני לא יודעת, או שזה כאילו חלק מזה בדיחת קרש שאנחנו לא מבינים, אבל זה סופר מעניין, ואני הולכת לבדוק את זה. ועוד משהו ככה, מאותו מדור החילות משעשע ב-1971, במסיבת יום ההולדת ה-25 של מנחם זילברמן, שלומיק של חדווה, את קולט בן 20.
אז הבאתי את זה ממש.
זה נכון, נכון. זה כאילו, אתה קולט, נכון, נכון, סליחה. אתה קולט שהוא היה בן 25, אתה קולט שזה כאילו גיל, הוא יכול להיות הבן שלי עכשיו, יכול היה.
לא, לגמרי. ודן שילון מתפטר בגיל 31 מרשות מחלקת החדשות.
לא, זה, ומיק ג'אגר, בן 28, הפך לאב בשבוע השני של נובמבר.
אני כן רוצה לקחת אותך לדוק רב בשמש, שכותרת המשנה שלי כזאת.
אני שמרתי את זה לך, שמרתי את זה לך.
הכל היה כבר, משגל, אורגיות, אונס מרובה ולידות, אבל מכות כאלה לא היו. עכשיו, קשה לדעת מאיפה הכתבה הזאת מתחילה. יש פשוט בנות ערומות וגברים ערומים.
כן.
אז הנה, בואי ננסה להבין איפה נגמר כיתוב התמונה ומתחילה הכתבה. אולי כאן. השעה הייתה באמת רק 5 בבוקר, אבל oh, what a beautiful בוקר זה היה. למרות זאת, בצד אחד כבר נצנצה לה השמש האילתית הנהדרת, בצד השני נצנצו המים האילתיים הנהדרים, ובצד השלישי, צד בלתי נראה לעין, בלי עזרת שנורקל, רבצו להם דומם האלמוגים האילתיים הנהדרים. וזה היה רק הרקע. התוכן אפילו עוד יותר נהדר. 4 אנשים צעירים, במלוא פריחת אלומיהם השזופים, מחייכים אל העולם המתעורר בפה מלא אהבה חופשית וטל בוקר רענן.
וואו.
הארבעה יחד עם הרקע של אי האלמוגים בשעת זריחה נראו כמו היופי בהתגלמותו. מה יכול להיות חסר בתמונה השלווה המנצנצת האלטית המתעוררת והנהדרת הזאת? אקשן. רק אקשן. אחרת, יש סכנה שקהל הצופים בקולנוע ירדם מרוב יופי מתעורר. הבימאי המנוסה בסרטים קצרים לעת עתה מבית הספר בית צבי. לא, אני פשוט, זאת הבעיה, אני לא יודע איפה ההמשך של הכתבה הזאת. בסרטים קצרים לעת עתה. כן. הנה, עמוס ספר, או עמוס ספר, תפס את זה מיד. אקשן הוא ציווה על הקאמרה, כן, לא על המצלמה, על הקאמרה, והשחקנים והסאונדמן הוא נערת התסריט. ואיזה אקשן שהלך שם. השחקנים הצעירים והמבטיחים, עוד מבית הספר רננים, צילה קרני הרימה אבן מפלסטיק והניפה אותה בלהט על השחקן הנדהם אשר צרפתי.
וואו.
צרפתי.
זה שם, כן.
אשר צרפתי נאבק עם קרני, בינתיים קם שמואל וולף, רץ בזעם לעבר צרפתי והפיל אותו ארצה. לרגע אחד קשה היה להבחין מה קורה בתוך ערימת האדם שהתפתלה על החול הלועט. אבל, וזה שם שמוכר לך, אבל השחקנית הצעירה והמבטיחה עוד מבית הספר בית צבי, לילי אבידן.
היא
בכל מקום, לילי אבידן.
כן.
הבחינה בכל זאת. בהינף יד דקיקה ופוטוגנית אחת, היא שלפה מן הערימה את צילה קרני והחלה למשוך בשערותיה. ואז זה התחיל. הרגע הישראלי, הרגע ההיסטורי בתולדות הסרט הישראלי הונצח על הצלולויד. היה נדמה שזה בלתי אפשרי. אחרי אונס מרובה, אורגיה בשלישייה, עירום בעשרות, הפלות, לידות, לידות של ילדים.
וואו.
דפקטיביים, ילדים דפקטיביים, וסתם וואו. משגלים. מה עוד אפשר היה למצוא? אפילו גולן נכנע. אבל כן, וזה נמשך, והם לא, מתארים פה, ויש פה נשים ערומות, והכל חופש.
אני חושבת, מותר. אתה יודע מה אני חושבת? פתאום נופל לי על הסימון. קודם כל, אלת, בוא נאמר, נסכים על זה שאלת, ואת זה אני יודעת גם מההורים שלי, הייתה לס וגאס פעם של ישראל, באמת הייתה אי, לא אי, אבל סוג של באמת מקום פרוע.
עיר חטאים.
אי סוג של עיר חטאים, כאילו פנג'ויה, אבל לא בפח של המילניאלס של היום, אלא משהו כנראה הרבה יותר, שאולי סוג של, כן, הייתה עיר חטאים ועיר בילויים מאוד מאוד נחשקת, גם צריך לזכור שאלת של פעם, הייתה מאוד מבודדת, וזה באמת היה מרגיש בשנות ה-70 להיות באלת, כאילו שאנחנו בסיני של היום או משהו כזה, לא היו הרבה מלונות, וזה באמת היה לוקח שנים, שנות אור להגיע לשם, אבל אני חושבת נפל לי הסימון עכשיו, לדעתי, פשוט כל ההגזמה הזאת הייתה כדי באמת לתת חיים לאנשים רגילים שהולכים לעבודה בבוקר ועובדים במשרד וחוזרים בארבע ויושבים מול מבט לחדשות ואין להם יותר מדי מה לעשות כי 70s והולכים פעם בשבוע לראות קולנוע וכאילו החיים שלהם היו די רגילים אני חושבת כמו של ההורים שלך וההורים שלי ופשוט
סצנת אשליה של משהו גדול.
כן, סצנת החטאים הזאת, אתה יודע, של כאילו חבורת לול וכל הזה, סבבה, זה היה קיים, אבל כמה זה כבר היה קיים? עכשיו, כל ההגזמות האלה וגם התיאורים, השפה כל כך ציורית, זה קצת מרגיש לי כאילו פורנו, אתה יודע, לנסות ולהגדיל את הדברים האלה, כן, זה די משעשע.
תראי, אני מגיע עכשיו לרחל המרחלת, צריך לזכור, היו שני מדורי רחילות בעולם הזה, גם אנשים וגם רחל המרחלת, והכותרת, החתונה של השובב ובת הנספח. מי זה קובי רכט? יודעים כל מה קרב. לא צריך לספר לכם, כן, נכון, זה מלהקת שובבי ציון. גם את איריס יודפת מכירים כולם, או כמעט. האם הוא הלך בשדות? אז עכשיו, ביום שני, בשבוע שעבר, היא הלכה שוב ודווקא לא בשדות, אלא בבית החייל בתל אביב. פעם היו מתחתנים שם.
כן.
אולי גם היום.
לא נראה לי.
בחופה עם קובי, כשמסביב הקהל המקובל באירועים כאלה, כשיוצא מהכלל המקובל, הוא הרמטכ"ל חיים בר-לב, שהוא ידיד המשפחה, איך לא? איריס בת 22 וקובי בן 24, נפגשו בלהקת פיקוד מרכז, והנה, זה מה שיצא מזה עכשיו. בהתחלה היו קצת קשיים משפחתיים, ההורים של הקלה התנגדו קצת לא התפעלו כנראה מהשידוך. ואיריס, שאביה הוא הנספח הצבאי בשגרירות ישראל ביפן, טסה במיוחד ליפן כדי לקבל את הסכמת ההורים. היא לא קיבלה. והתוצאה היחידה הייתה שהיא גרה יחד עם קובי במשך שנה, עד הסוף הטוב, ועכשיו הם יכולים לגור ביחד. מעניין כמה זמן נישואין האלה החזיקו.
כן, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אני רוצה לקפוץ איתך דווקא לעיתון חדשות. התגעגעתי קצת לעיתון חדשות. הסתכלתי לגיליון ה-11-11-1984. תראה מה תפס לי את העין. עיריית תל אביב, כתבה של אגב דוד גולן ונתן זהבי. עיריית תל אביב בזבזה על קומקומים, מזוזות והרקדות. אתה קולט שעיריית תל אביב בזבזה על מזוזות? זה אירוני. אז למרות הודעת מרכז השלטון המקומי שיענה לבקשת ראש הממשלה לדחות את השביתה, ישבתו מחר תל אביב, פתח תקווה, בני ברק ונצרת. מבין השופטות, מצבה של עיריית תל אביב הוא החמור ביותר. חברי מועצה טוענים שיש למנות לעיר כונס נכסים. הערים האלה נמצאים בגירעון כספי, אבל הנה סקירה מדגמית של הוצאות העירייה, למשל על הוצאות, על הופעות אומנים כפי שפורטו בדוחות הרשמיים של ועדת הכספים. בסדר, קומקומים ומזוזות, אנחנו, זה באמת עזוי, אבל דודו זר קיבל 83,490 שקלים, דקת מזמור, הופעה במדרחוב, 200,000 שקלים, שלישיית וירוס.
אגב, צריך להבין, זה לא הסכומים של היום, תורידו 10.
לא, נכון, אבל אני מניחה שמציינים את זה כי זה...
כי דולר עלה 500 שקל.
כן, אני מניחה שזה עדיין נחשב סכום מופרך, כי הם כאילו ככה מציינים את זה, שזה מקום שני בצורה מעוררת תמיהה. שלישיית וירוס, אין לי מושג מהם, 77,000 שקלים, רות פרדס הרקדה ביום עצמאות, איך אתם מתגעגעים לדברים האלה? מישאל ברזילאי, הופעה ביום העצמאות, להקת הפיפון החמודה, ניסי מנסור, 172,500 שקלים, ואילן מוכח, הופעה במדרחוף, והנה הוצאות גדולות נוספות המעוררות עם ההון, 475,000 שקלים עבור כיבוד בגן אורנים ליום העצמאות, 280,000 שקלים עבור מזוזות קלף, 80,000 שקלים עבור קומקומים, ומערכת הגברת קול שרכשה עירייה ב-15 למאי 1984 כ-200,000 שקלים. משעשע. קומקומים ומזוזות.
איי, 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 כן, כן, אין ספק. את יודעת, אני מסתכל פה על דברים, ויש טענה של נתניהו ואנשיו על רדיפה, והנה אריאל שרון ב-84, חטף את הכותרות הבאות. אגב, הם יגידו לך שזה נכון, כי שרון לא היה אז בצד הנכון. כך יגידו. אז הנה, הכותרת של איגל אביב מניו יורק. סוויטה לשרון על חשבון משלם המיסים. שרון ופמלייתו מתאכסנים בארבעה חדרים במלון ריג'נסי בניו יורק, עד אתה לא התפנה השר לקיים את הפגישות שקבעו לו חברי המשלחת הכלכלית מניו יורק. ממשלת ישראל מממנת את שהייתו של שר התעשייה אריאל שרון ופמלייתו בסוויטה, במלון הנמנעים היקרים בארצות הברית. למרות מימון הוצאותיו, שרון לא נפגש עם איש מאז הגיעו לארצות הברית, ולא מצא זמן לבקר במשרדי המשלחת הכלכלית של ישראל בניו יורק. הוא הגיע לניו יורק יחד עם אשתו לילי, עם בנו גלעד, יועצו הפרטי שאינו עובד מדינה אורי דן, ושני אנשי ביטחון. בשדה התעופה קנדי קיבל אותם נציג משרד התעשייה בארצות הברית, אבי רוזנטל. השוהה בכלל בוושינגטון, לצורך המסע ומתן על הסכם הסחר החופשי. רוזנטל טס במיוחד, ונסע עם שרון למלון, וגילו שהכל בסדר, אבל הוא לא נפגש. וזו שאלה, מה הרע? אז זה רק לספר לכם שהדברים הם, אתם יודעים, מאוד נזילים, והנה כותרת שתחשוב כאילו, אנחנו... את יודעת, קשורים במדמן, אבל הנה, עם כל הכבוד לדרייפר, הוא לא הרמטכ"ל. אז לא מדובר בדון דרייפר. השר אריאל שרון האשים את הדיפלומטים האמריקאים שפעלו במזרח התיכון, שהפריעו בזדון למגעים הישירים בין לבנון לישראל. שרון הוסיף כי אותם דיפלומטים אחראים לטרגדיות האמריקאיות בלבנון. ואז, בסופו של דבר, מה הסיפור? הסיפור הוא שהוא נשאל, האם סיפרת למוריס טרייפר, השגריר האמריקאי המיוחד בלבנון, בתקופת סבר ושטילה, שהפלנגות ייכנסו למחנות הפליטים? שרון אומר לו לא. ואז נשאל אריאל שרון מדוע, ואז שרון עונה, עם כל הכבוד לדרייפר, הוא לא הרמטכ"ל של צה"ל. עכשיו אני רואה את הסדרה, תארי לך את אריאל שרון בסצנה מתוך מדמן, ושרון אומר, with all the respect for Draper, he's not
the...
הוא לא הרמטכ"ל. לא, באתי לומר chief of staff, אבל זה לא התואר של הרמטכ"ל. כן, אז זה בדיוק העניין. דברים מצחיקים אנחנו מוצאים שם.
אתה שמעת על הששבשיאדה? ששבשיאדה 84?
לא, אבל זה נשמע נפלא. מה שמזכיר לי שאחייני יובל ניסה ללמד לשחק איתו דמקה, וכשלתי, הוא ניצח אותי, אבל הששבשיאדה ב-84...
לא, תקשיב, אני ב-1984 שיחקתי ששבש במדרגות עם תומר, השכן שלי, שהיה מבוגר ממני בשנה, היינו בני 9, לא זוכרת אפילו, 6-8 אפילו, והוא לימד אותי לשחק ששבש, הם היו כזה קלפנים שם במשפחה, ואני שיחקתי ששבש מעולה, מעולה, מעולה במשך שנים, היינו משחקים כזה כל פעם על 10 אגורות ישן, או היה פעם חצי שקל עם איזה סמל כזה של גדי, לא יודעת, איזה סמל של כזה צבי, משהו רץ, אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, והיינו משחקים ששבש, ואני לא ידעתי שיש משהו כמו, אני ידעתי שיש אולימפיאדה, ידעתי שיש ליקודיאדה לימים, אבל ששבשיאדה 84 מסתבר, שיש לנו חדשות לשחקני הששבש, אליפות ישראל במשחק הששבש, בחסות העיתון חדשות יוצאת לדרך, ולקראת האליפות באמת התקיימו כמה תחרויות אזוריות, שבחרו בהם את אלופי הערים, עכשיו, לכל אלוף כל עיר יוענק גביע על ידי ראש העיר המארחת, ופרס יקר ערך, מה פרס? הפרס יקר הערך, מכשיר רדיוטאפ משוכלל, פאר, תוצרת ITT, להזכיר רדיוטייפ עם קסטה שמקליטים בה, לנו למשל לא היה עד לדעתי סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אני חושבת שלנו בבית היה רק פטיפון, רדיו כזה מאוד מאוד גדול עם מגברים וטרנזיסטורים, רדיו טאפ עד שנת 91, אפילו תחילת מלחמת המפרץ, אני לא חושבת שהיה לנו בבית, זה לא היה משהו שבכל בית היה את הדבר הזה. אז כן, זה פאר, זה באמת פרס יקר ערך, זה נחשב משהו, הדבר הבא, מה שנקרא, ואלופי הערים השתתפו בתחרות הלאומית שתתקיים בחודש דצמבר, ואז אלוף ישראל, יישלח לאליפות העולם שתתקיים במונטה קרלו ביולי 1985. וזהו, ואני רציתי, טוב, אני אולי, אתה יודע מה, אולי לכבוד התוכנית הזאת אני אעלה לטוויטר את השחייה שלי המפורסמת ומעברר.
או, בעיתון השקמה, שהיה חלק...
בעיתון השקמה, אני רציתי, כן, אני רציתי לחפש, עשיתי ככה סדר בדברים, המטרה הייתה לחפש איזו תמונה שהצטלמתי בה עם חי משה, בשנת, הייתי בת 16, הייתי באיזה אירוע של משפחה רחוקה במועדון הפלקה, don't judge me, וחי משה הופיע שם, והיה לי דוד שככה ידע שאני רוצה להיות על הבמה כל הזמן, והוא אמר, בואי, תעלי על הבמה, אני אכיר לך את חיים, אני מכיר אותו. ובסדר, אני מאוד אוהבת את חיים משה, יש לומר, זה חלק מהילדות שלי, לינדה לינדה וכל השירים של פעם, מאוד אהבתי אותה, וזה היה מאוד מביך, בכל זאת אני בת 16, ולבושה ככה בהתאם, הכי לא בנות 16 של היום, עם גשר בשיניים כולי, סופר גיל ההתבגרות מבוישת, אבל הוא הזמין אותי לשיר איתו ולפזז על הבמה, ויש לי שתי תמונות מאוד מביכות עם חיים משה, ומצאתי את זה, אבל מתחת לתמונות מצאתי באמת עוד משהו מצחיק, יש לומר שנולדתי בשם אלין, ולפני שהגעתי לשם טליה, אז הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה שקראו לי טל, כי כאילו הרגשתי שזה יותר מגניב ממשהו ארוך, והנה, טל ועדי לוין, שתי אחיות, הן זוכות השבוע במעברר, טל בת ה-17, ועדי בת ה-11, תושבות חולון, ובכל שבוע הן שולחות בצוותא את טפסי הגרלה, הן אוהבות בעיקר את מדור הרכילות ולוח לנוער, זה כאילו הכי, תכף אני אספר את הסיפור, את המתנה הן קיבלו ממרקו ונטורה, ממטבחי אלירן ונציגת השקמה, עכשיו אני חייבת לספר לכם. אני באה, אני חייבת לספר את הסיפור מאחורי הדבר הזה.
לא, אני ב...
סליחה על השיעול.
כן, אני כן, אנחנו משתעלים מרוב התלהבות.
התלהבות ושאריות של מחלה. מה שקרה זה שאני מגיעה ממשפחה שבאמת פותרת השבצים. הסבתא שלי כל שבוע פותרה את נדיב אבידן והילל הרשושנים, ואבא שלי פותר, וגם אני פותר את השבצים ואת השחצים עד היום, ואחותי ואני תמיד היינו ממלאות את כל החידונים בעיתון ושולחות, כי פעם באמת היו פרסים שווים. זה היה ככה תענוג שלי. וגם בעיתון השקמה, מה לעשות, היינו בחולון, עיתון השקמה היה מקומון שלימים גנב לי כתבה, לימים, העתיק ממני איזה כתבה, לפני, ממש באחת הכתבות הראשונות שלי, זה נורא הצחיק אותי. וכן, וזכינו במעברר, אפרופו הטייפ ריקורדר, המעברר עומד ככה מאוד, מעברר על עמוד גבוה, ואחותי ואני צעדנו למערכת השקמה, שהייתה לא רחוק מביתנו, הגענו אל המערכת, וכדי לקחת את הפרס, ואז נציגת השקמה, שרואים אותה בתמונה מצד שמאל, מאופרת למשעי, אמרה, חכו, 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 אני גם רוצה להצטרף בתמונה. הלכה, לקחה תיק איפור, התאפרה, סדרה את השיער, אנחנו חכות שם בערך איזה 20 דקות, רק כדי שהיא תצא טוב בתמונה, שכולכם תראו אותה, תיכנסו לטוויטר, מי שרק מאזין לזה ולא עוקב אחרינו בטוויטר, כנסו לטוויטר כדי לראות את התמונה, המאוד מאוד מביכה. ומרקו ונטורה, והם כמובן רבו ביניהם, היו שתי פקידות, שתי נציגות השקמה, שתי מזכירות מערכת של המודעות שרצו להצטלם, אבל הם לא נכנסו בתמונה, ואז הבוס אמר להם שאחת תחליט מי מגיעה, ואז הגיעה הנציגה הזאת המאופרת, וכך רואים אותי טל, לימים טליה לוין, בת ה-17, עם גומיית סקרנצ'י על יד ימין, מצטלמת מאחורי מעברים. אני חושבת שזה אחד הרגעים המצחיקים שהיו לי, ויש לומר שבאותה תקופה נורא רציתי להתפרסם, כאילו ממש רציתי להיות שחקנית ומגישה, וכאילו הייתי בתחום, אני רציתי, הייתי כאילו בלעתי בוהמה וברנג'ה באותה תקופה, ובשבילי, כמו שאתה רואה בתמונה, כמו שראית בתמונה ששלחתי לך, אני גם הייתי שם ממש מאופרת, כי חשבתי שזה יבוא איזה סוכן ויגלה אותי, ויקחו אותי לתחרות מלכת היופי, מועמדות הסופיות, משהו כזה כמובן לא קרה. אבל כן, זה הבונבוניירה האישית שלי.
זה נהדר, זה בונבוניירה נהדרת, והאמת שמאוד מרגשת. ואני רוצה גם לראות איך את, בלי לדעת, סגרת כאן מעגל. כי אנחנו דיברנו על לילי אבידן בהקשר של סוף שנות ה-70 ותחילת ה-70 בעולם הזה, אבל היא מופיעה גם בגיליון של 11 בנובמבר בחדשות. כן, הנה. ההקפאה הכלכלית בזמנו לא עובדת. לילי אבידן ואביבה פז פתחו ביום שישי חנות חדשה ברחוב שנקין בתל אביב. בגדים ישנים וחדשים ומוצרי קוסמטיקה. מה את אומרי על זה? לילי אבידן פשוט הייתה אז כוכבת. כולם דיברו עליה.
נכון, נכון.
בכל מקום. זה היה באמת היסטרי. והנה עוד משהו כדי לשקף את הברנג'ה, את הבוהמה של אז, ששוב, אני לא בטוח שהיא קיימת היום, ואם היא כן קיימת, היא קיימת אם את יכולה לחבר שניים שעושה סטוריז של אנשים שנמצאים באותו אירוע. אבל זה כמעט אף פעם לא משהו שהעיתונות מדווחת עליו. אז הנה, כן. דן בן אמוץ, 1984. שימו לב שיש קווים מקבילים. תמיד דן בן אמוץ יהיה שם, ותמיד יהיו הטיפוסים שאני אזכיר מיד. אז הנה, בבר האדום של כוכבי שמש ברחוב דיזינגוף, נערכה ביום שישי במשך כל שעות אחר הצהריים והערב, הילולה אדירה של שתייה וזלילה לכבוד אהרון בחר, בשנתיים 5 או 10 שנים הבאות, יכתוב מניו יורק טור יומי בשם אוי אמריקה אמריקה, הלוואי עליי. אין היום דבר כזה. ופרופיל שבועי על טיפוסים וברים שיגלה שם. אז סביב, מעל ומתחת לשולחן ענק, בין ידידיו ומרעיו הרבים. שימי לב מי היה שם. זה בעצם השמות שאני אביא מיד, אלה הם, זה חל התהילה של הבונבוניירה. אלה הדמויות שמייצגים את בנייתה של הבוהמה הישראלית. כן. אז אני מתחיל. שייקה בן פורט.
וואו.
הוא היה הבוהמה הישראלית אז. יחזקאל אדירה, מצוכר את הכתב פלילים המיתולוגי של ידיעות אחרונות. מוטי קירשנבאום, נכון? יעקב אגמון, נתן זהבי, איזה שמות. אז מה הם שתו? שימי לב, קוניאק נפוליאון.
אוקיי.
איפה אני משיג קוניאק נפוליאון? וגם בשר מבושל בפטריות, ונשאו נאומי ברכה, פרידה והספד לחתן המסיבה, שהבטיח לנסות להשתדל ולעשות כל מה שביכולתו, כדי לא לחזור ארצה מרצונו החופשי בזמן הקרוב. מנכ"ל הטלוויזיה וידידו הטוב אורי פורט, שביקש להקל על בחר את הפרידה מהארץ ואת השהייה הממושכת בנחר, הגיש לו במתנה את כל סדרת אנשים במיל, מוקלטת על קסטות וידאו. אני לא זוכר את הסדרה הזאת. בכל אופן, אז לא היה נטפליקס או לינק ביוטיוב.
כן.
אז הוא פשוט הביא לו קלטת וידאו. אבל זה דן בן אמוץ כותב על אירוע רכילותי. זאת אומרת, זה כמו שאת ואני נכתוב על מה שהיה באלקלאי, פשוט פלוס כמה שמות של מפורסמים שהיו שם.
כן.
רק שהיום זה לא יעניין כלף.
ברור. ברור. אפרופו קוניאק נפוליאון, בדקתי, יש את זה ביינות וטעמים, או בדרך היין, לא ממומן, עשיתי כרגע גוגל תוך כדי הקלטה. כן, זה עדיין קיים. זה לא ממומן.
זה עדיין קיים.
כן, זה עדיין קיים. אבל יכול להיות שזה כמו...
זה טוב לשיול.
יכול להיות שזה כמו 777 של קרמל, שיצא בסוג של מהדורה שטוק 84, בסוג של מהדורה מחודשת.
כן.
רק מי ששתה את המקורי ידע לומר לנו עם הטעם, ואני יודעת שיש לנו כמה מאזינים שאכן שתו את המקורי, אז, 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 אז עדי, אם אתה שומע, אנא עדכן אם אתה נאמן למקור.
היי, תראי, היום אורי אוזן, שמגישתי בדרך כלל את התוכנית ביום חמישי, עושים ספורט, הוא באוסטריה. את המשחק של הנבחרת, אז כן. הזמנו את ניר לוין. וניר לוין זה נוסטלגיה, זה בעצם
נכון.
המשחק הראשון שבו נכחתי באצטדיון רמת גן, 1991, הייתה שם הצגה כפולה, הפועל פתח תקווה הייתה מול ביתר תל אביב במשחק הראשון, מכבי תל אביב במשחק השני, אני כבר לא זוכר מול מי, אבל ב-84, בעיתון שאת הבאת
כן.
בפניי, ניר לוין מצוטט, תנו לי להישאר ניר לוין ממרמורק. במשך 90 דקות מרת אתמול ניר לוין את עצביהם של רבים מהמקורבים להפועל תל אביב בפריצות הסוחפות אחרי הניצחון על ביתר ירושלים. אמנם כבשתי את שער הניצחון, אבל לא ניצחתי לבד, אומר ניר לוין. בחור צנוע, אין על מה לדבר. ומה הלאה? שימי לב לכותרת. אומר ניר לוין, צריך להמשיך להתאמץ ולהזיע. אני רוצה להמשיך להיות ניר לוין מהפועל מרמורק ולעזור להפועל פתח תקווה. להישאר בליגה. ואז כותב אפרים גנור הכתב, אוף, הצניעות של הרחובותיים האלה. את מבינה שעיתון חדשות בעצם היה הטוויטר של פעם, כמו, ש...
כן.
כמו שאנחנו בעצם אומרים כל הזמן, האמת.
כן.
אין בזה חדש. כי הכתיבה, זה כתיבה הרבה יותר חופשית ומשוחררת, שאני לא חושב שיש גם היום בעיתונים. אין.
לא,
אין,
לא.
אין, אין את ה...
לא.
נכון, אולי רק בטורים אישיים או משהו.
נכון, אני חושבת שעיתון חדשות היה באמת סוג של, גם כי הוא היה ברנג'אי וגם כי לא חלו עליו כאילו הכללים של העיתונות המסורתית, אז זה כן היה נראה כמו ציוצים שלא תמיד היו עוברים עליהם.
אני חושב שזה היה האלטר אגו של הארץ, הרי זה היה של שוקן חדשות.
נכון, נכון.
אז הארץ, למרות הפתיחות, הליברליות, השמאלנות, הם היו הארץ, הם
כן.
היו כאילו במוד של ניו יורק, בין הניו יורק טיימס לניו יורקר,
כן. בחיית
סגנון. וחדשות, הם נתנו לו להיות האלטר אגו, הילד הפרוע.
כן.
אז, אז זה, זה חלק מהעניין הזה.
בכלל גם אתה, זה מסתכל זה. פה על, אתה מסתכל פה על באמת מדורי הספורט, בכלל, לאו דווקא בעיתון חדשות, אבל בכלל מדורי הספורט של פעם, אני יודעת שזה לא מעניין את כולם ספורט, אבל, אבל הם היו הרבה יותר עשירים, זאת אומרת, הם נתנו יותר, קצת יותר תוכן ממה שהיום, יכול להיות שאת כל הספורט שלנו היום אנחנו צורכים, מי שצורך, צורך את זה באונליין, אבל לא יודעת, יש משהו נחמד כזה לשבת עם עיתון ולהסתכל על, גם לקוראי הספורט. בעיניי, עכשיו כן. אני באמת מסתכלת בקינה, אני באמת לא מכירה, אני מכירה חלק, אבל לא באמת את הכל, לא באמת מתעניינת פה ברוב הדברים, אבל זה עושה לי כיף.
לגמרי, לגמרי, ואני גם אגיד לך ככה לסיום, שדיברנו על זה שסיינפלד עלה בנטפליקס, וזה מאפשר לראות איך החיים שלנו היו איזה מהפך עברנו בשנות ה-90, מהעובדה שלא היה טלפון סלולרי, אז כאילו אצלם גם אין טלפון סלולרי בעונה התשיעית, חוץ מאולי טלפון באוטו, שהיה זה מתי מעט, אבל מה כן יש שם בעונה התשיעית? האינטרנט, קראתי באינטרנט.
נכון, 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 נכון.
כאילו, אנחנו בסוף שנות ה-90 והם קראו באינטרנט.
נכון, נכון.
זה מטורף. אז כן, זה היה חלק מהאירוע. ומי שמחפש אגב חוויות, רוצה את ההומור הסיינפלדי, אז אני מניח שלרבים אני לא אגלה את אמריקה, אבל אני חזרתי לראות את תרגיע של לארי דיוויד. ראיתי...
אוי, זה נהדר, כן. נכון.
כן, כבר הרבה מאוד שנים, אבל עלו עכשיו, התחילה בארצות הברית, ב-HBO, נדמה לי שמי שמנוי על HBO יכול לראות את זה גם כאן, העונה ה-11 של הסדרה הזאת, אז אני צפיתי גם בעשירית וגם במה שיש מה-11, וזה פשוט לארי דיוויד, הוא גם ג'רי, הוא גם קריימר, והוא גם ג'ורג', הוא הכל ביחד, את רואה את זה כן. בניואנסים שלו, זה הוא, כן. והוא בעצם כתב את הסדרה עם ג'רי, אז בעצם נכון. זה טבעי, אבל זה ממש... זהו, נראה לי שבזאת סיימנו.
בזאת סיימנו, כן, כן, אני רק רוצה לומר למי שמאזין, אם יהיו מספיק לייקים, אז שהם יקבלו גם את התמונה עם חיים משה. ככה אני מוכרת את עצמי, ככה.
נהדר. טוב, אנחנו לא חתונה מי שזה עושה את עצמו, כאן אנחנו צריכים למכור את עצמנו.
אנחנו צריכים, אין מה לעשות, אבל יש אנשים, כן, כן, אבל יש אנשים שאוהבים את זה.
נהדר. להתראות.
ביי.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.